שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 823, מאמר מהו פורענות הבאה לרשעים מתחלת מן הצדיקים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 823, מאמר מהו פורענות הבאה לרשעים מתחלת מן הצדיקים בעבודה. חז"ל אמרו, וזה לשונם, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, אלא מצדיקים תחילה. עד כאן לשונם. ויש להבין, מדוע מגיע פורענות לצדיקים, אם הפורענות צריכה לבוא לרשעים, מה הצדיקים אשמים בזה? ובדרך עבודה יש לפרש מקודם מה זה פורענות בעבודה, ומהו רשעים בעבודה, ומהו צדיקים בדרך עבודה. ובכדי להבין כל זה, צריכים לדעת מה זה עבודה. וגם יש להבין בכלל בשביל מה צריכים לעבוד. כלומר, מה אנו מרוויחים בזה שאנו צריכים לעבוד? הלא מי ברא כל הדברים שישנם בעולם? הכל הבורא עשה. אם כן, לאיזה צורך היה בזה שברא בעולם הזה שצריכים לעבוד על כל דבר שאנו רוצים לרכוש? הן להשיג צרכים גשמיים והן להשיג צרכים רוחניים. ולהבין כל זה, צריכים קודם להבין מהו עניין של כל הבריאה. כלומר, לאיזה צורך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? על זה באה התשובה, כמו שאמרו חז"ל, להיטיב לנבראיו. ומסיבה זו ברא נבראים והטביע בהם רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. וזה נקרא מטרת הבריאה. והיות שזה אינו בהשתוות הצורה להבורא, משום זה ירגישו המקבלים בהטוב ועונג בחינת בושה. לכן נעשה תיקון, הנקרא צמצום והסתר, שלא יקבלו רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. והיות שהכלי הזה, התחתון צריך לעשות, וזהו נגד הטבע, היות שהבורא ברא את הנבראים עם רצון לקבל הנאה ותענוג, לכן כל דבר שאינו מצד הטבע, זה קשה לאדם לעשות. וזה נקרא יגיעה. לפי זה יוצא, שעניין היגיעה אין הכוונה שהאדם צריך להתייגע, אלא זהו תוצאה, היות שזהו נגד הטבע, לכן קשה לעשות את הפעולה הזו, וזהו היגיעה. וזהו בין האדם למקום. וכמו כן, אותו תיקון יש בין אדם לחברו, בכדי שלא יהיה בושה. כי האדם מתבייש לאכול לחם חסד. לכן ניתן עניין מקח וממכר, שהפועל נותן להבעל בית את העבודה, והוא נותן לו עבור העבודה כסף, וממילא אין כאן שום בושה. וגם כאן, בין אדם לחברו, אין רצונו של בעל בית שייתן לו יגיעה, אלא שייתן לו עבודה, הכוונה על התוצרת, שהוא עניין חליפין. הפועל נותן לבעל הבית תוצרת, ותמורת זה בעל הבית נותן לו כסף. ובמוכר וקונה הדבר הוא להפך. המוכר נותן לקונה תוצרת, והקונה נותן למוכר כסף. ולא חשוב איך שהוא, אלא שצריך להיות ששניהם ייתנו. אחרת, היינו אם אחד נותן והשני רק מקבל, ולא נותן לו שום דבר חזרה, הרי יש כאן עניין שינוי צורה. ואז נמצא במקום הזה בחינת בושה אצל המקבל. ובאמור יוצא שעניין היגיעה אין הכוונה על היגיעה, אלא הכוונה היא היות שבכדי שלא יהיה בחינת בושה. לכן שניהם צריכים לתת. ובהיות מצד הטבע, האדם נברא רק לקבל, זהו היגיעה. אם כן, היגיעה היא רק תוצאה. ולא זהו הכוונה, כלומר המטרה. נמצא שלא היגיעה אנו צריכים, אלא השתוות הצורה אנו צריכים. והיגיעה נמשך מכוח שאין לנו זה מצד הטבע. ובענל נבין מהו רשעים ומהו צדיקים, ומדוע אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים נמצאים בעולם. בעבודה נקרא פורענות שאין גילוי לטוב ועונג. כלומר, שלא יכול להתגלות לנבראים את רצונו להיטיב לנבראיו מסיבת שינוי צורה כנ"ל. היות שכל זמן שאין לאדם כלים דהשפעה, שזהו נקרא השתוות הצורה, זוהי הסיבה המעכבת לרדת השפע להנבראים. נמצא, רשע נקרא מי שהוא מרוחק מהשם. כלומר, בעבודה נקרא רשע מי שהוא בשינוי צורה מהשם, שהוא לא בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום. נמצא, זה שהשפע העליון לא יכול לרדת לתחתונים, הוא מסיבת בחינת הרשעים הנמצא באדם. כי בעבודה נבחן שהאדם בעצמו נכלל מבחינת רשעים, שהם הניצוצי קבלה. וזהו הפירוש, אין פורענות אלא בזמן שהרשעים בעולם. כלומר, זה שהשפע אינו בא לעולם, זה נקרא פורענות באה לעולם. ומסיבת הרצון לקבל שישנו באדם, הוא המעכב מהטוב ועונג. ובזה יש לפרש כל עניין של הרשעים, מה שלא שומעים בכל השם, שהוא ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, שאנו צריכים לשמוע בכל השם, אחרת הוא מעניש אותנו. שעל זה יש לשאול, בישלמה המלך בשר ודם, שהוא דורש כבוד, יש להבין שהוא מעניש לכל מי שלא שומע בקולו. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, מדוע הוא מעניש על זה שלא שומעים בקולו? וכי לכבוד הוא צריך, בכדי לקבל כבוד מהנבראים? ואם לא מכבדים אותו, הוא נפגע מזה? והרי זה דומה לאדם שנכנס ללול של תרנגולים, והוא נותן להם פקודות והם אינם שומעים בקולו. וכי שייך לומר שהאדם נפגע מהם? וקל וחומר הנבראים לגבי הבורא. איזה ערך יש לומר שהבורא נפגע מהנבראים שלא שומעים בקולו, ובשביל זה הוא שולח להם פורענות? אלא אנו צריכים להאמין שכל עניין נקימה ונטירה של הקדוש ברוך הוא אינו חס ושלום לתועלת הבורא, אלא לתועלת הנבראים. כלומר, שעל ידי העונשים שהם יקבלו, זה יביאו אותם לזכות להטוב ועונג, שזהו רצון הבורא, שהנבראים יקבלו ממנו. זאת אומרת, שיסורים מביאים את הנבראים שיקבלו עליהם את עניין השפעה, שרק הם הכלים האמיתיים, המסוגלים לקבל את השפע העליון, מה שהבורא רוצה לתת להם. וזה שכתוב, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם. לכן הם מרגישים בחינת ייסורים. כלומר, שכל מה שהם עושים בעבודה, הם מרגישים טעם מר, היות שאין להם כלים דהשפעה, שרק בהם מאירים את הטוב העונג. נמצא שהרשעים שהם בחינת קבלה שבאדם, זהו המעכב מלקבל את הטוב. וזהו כמו שאמר הרמב"ן, וזה לשונו, יש הפרש מן אחד ויחיד ומיוחד. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר שפועל להיטיב כראוי לייחודו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד, מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב, ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה. וזהו כמו שפירשנו, שעניין פורענות בא, אין כאן עניין של נקימה ונתירה מצד הבורא, על מה שלא שומעים בקולו, אלא זה שהוא רוצה שכן ישמעו בקולו ולשמור את התורה ומצוות, זהו לטובת הנבראים, ולא לטובת הבורא. כי הוא, חס ושלום, אינו בעל חיסרון, שהוא צריך משהו בשבילו. אלא כל מה שהוא רוצה מהתחתונים הוא שיקבלו טוב העונג בלי שום אי נעימות, אלא שהנאה תהיה בתכלית השלמות. מה שאין כן, אם הייתה בחינת בושה בעת קבלת התענוג, אז אין שלמות בתענוג. נמצא שהפורענות שהרשעים מרגישים הוא לטובתם, שזה יגרום לתקן מעשיהם. אולם יש לדעת מהו עניין תיקון המעשים בדרך העבודה. זהו כנל שעל כל מעשה ומעשה שעושים צריכים לתת עליו כוונה. והכוונה היא שרוצה עם המעשה הזה לעשות נחת רוח ליוצרו, ועל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, ולא שעושה המעשה שיהיה בזה הכוונה לתועלת עצמו, אלא כל דאגותיו יהיו איך לעשות נחת רוח לבורא. ואלו אנשים שרוצים ללכת בדרך שיגיע לבחינת להשפיע, הם נקראים צדיקים. כלומר, הגם שעוד לא הגיעו לדרגה זו, שתהיה כל כוונתם באלמנת להשפיע, אבל הם רוצים להגיע לזה, הם הנקראים שהולכים בדרך צדיקים. זאת אומרת, להגיע לדרגת צדיק, כבר נקראים על שם סופו. מה שאין כן, אלו אנשים שעובדים בבחינת הכלל. כלומר, שאין הם עוסקים על בחינת הכוונה, בכדי שיגיעו לדרגת צדיקים. מהם לא מדברים בבחינת עבודה של דרך האמת, אלא הם שייכים לבחינת עבודה על המעשים. וכוונתם בתורה ומצוות הוא כמו שכתב הרמב״ם ז"ל, שמלמדים אותם בכדי לקבל שכר. רק אלו שכבר באו לידי הבנה שצריכים לעבוד לשם שמיים, אלו אנשים נקראים שהולכים בעבודה להגיע לדרך האמת. והגם שעוד לא הגיעו, להם אומר הרמב״ם ז"ל שמגלין להם רע זה מעט מעט. ומהו הסוד שאסור לגלות לקטנים ולנשים ולכלל עמי הארץ? הסוד הוא שלא מספיק המעשה לבד, אלא שצריכה להיות גם כוונה, שתהיה באלמנת להשפיע ולא לקבל שכר. אלא כל הנאה שיש לו הוא בזה שהוא יכול לשמש להבורא, וזהו השכר שלו, וזה שווה אצלו כמו שיש לו הון תועפות. לכן אין הם צריכים עוד משהו עבור עבודתם, אלא זה שהם משמשים את המלך, זהו כל הנאה שלהם, ולזה הם מצפים.
נו, ברור לנו שהעבודה שלנו היא סך הכל כולה על פני החומר שלנו שהוא רצון לקבל. שרצון לקבל הוא צריך כל הזמן לגדול כדי שאנחנו נגדל, ועליו נעשה את העבודה וצורת ההשפעה, צורת הדימוי שלנו לבורא. ולכן הרצון לקבל שגודל, אנחנו מרגישים אותו כפורענות שבא לעולם. ולמי היא באה? מתי רצון לקבל גודל? מתי שאתה אדם מוכן לזה. לכן כתוב שפורענות הבאה לרשעים מתחילת מצדיקים, שמצד אחד באה בצורה שמתגלים הרשעים, אבל המכות האלו, הצורות האלו שמתגלות באלו שקודם היו צדיקים, שהיו בעלייה במצב שהכינו את עצמם. ולכן אדם שלא מבין את הדרך הרוחנית, את השיטה, אז הוא תמיד נמצא באיזה, המתחילים כך, הם נמצאים באיזה מבוכה, איך יכול להיות שמתוך הגיעה, לימוד, הפצה, כל מה שאני עושה, באים למצבים כל כך רעים, פתאום אני לא רוצה כלום, פתאום אני מזלזל בהכל, פתאום בא לזרוק את הכל, פתאום אני לא נמצא בהתרוממות, לא ברוח כמו שהיה קודם, וכו' וכו'. ואז רק חכם קיבל ניסיון, הוא יודע שכבר מתקדמים על ידי ירידה, נגד הרצון לקבל, שתמיד יהיה לנו שאלה על ההתקדמות שלנו, שתמיד אנחנו נהיה בסימן השאלה, בשביל מה אנחנו מתקדמים, האם כדאי לנו ללכת נגד האגו שלנו, נגד הטבע שלנו, האם זה בסדר שאני צריך לעבוד בצורה כזאת, בשפלות כזאת, שאין לי לא רצון ולא חשק ולא מצב רוח ולא השתוקקות לזה ושום איזה נטייה לזה, למה אני הולך בכלל ומה יש בזה. אדם נמצא ממש בחוסר קול, בחוסר אונים, במצב שזה לא מכובד, זה לא מגיע לאדם להיות במצבים כאלו. וזה דווקא אותו המקום שעליו כתוב, הצדיקים ילכו בהם ורשעים יכשלו בהם. וכל זה מפני שאנחנו צריכים לצאת מהטבע שלנו, לא למלא אותו ולא לגדל אותו, אלא לגדל אותו כדי להתעלות מעליו. לכן מי שהכין את עצמו להתעלות מעל הטבע, אז נותנים לו עוד הכבדת הלב שיתעלה עוד יותר, והכבדת הלב שיתעלה עוד יותר, וכך הוא הולך. והוא לא יכול ללכת לבד, אלא כמו שאני ציירתי כאן, שיש לו ירידות, 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 אין? יש לו ירידות, עד שהוא מגיע למצב שרואה את האגו שלו כל כך גדול, שהוא שואל את עצמו, אז איך אפשר בכלל לצאת עם האגו כזה? והנחיצות בכל זאת לצאת, היא מפנה אותו לקבוצה, שרק שם הוא יכול לבנות יחד עם האחרים כוח שהוא יוצא. ואף פעם עם הכוח הזה באדום שציירתי, הוא לא יכול לצאת לבד, כי לבד בכלל אין כאן מה לעשות. הוא חייב לתקן את השבירה, הוא חייב לתקן את הבושה, הוא חייב לתקן את היציאה מעצמו כלפי הזולת. ולכן כל הירידות האלו הם כדי להביא אותנו לחוסר אונים, שאנחנו מאין ברירה מתחילים לפנות לקבוצה, ואז על ידה לקנות חשיבות לבורא. כי שאלת החשיבות היא איך להתקדם, איך לצאת, היא תביא אותנו לפתרון, שרק בקבוצה אנחנו יכולים סביבה. רק בסביבה אנחנו נוכל למצוא את הכוחות כדי להתקדם. והסביבה, אנחנו מבינים שזה נעשה בצורה מלאכותית, שזה לא סביבה, שזה רק מדומה לאדם שזה משהו זר, וכך עשוי בכוונה כדי שיוכל לוותר על האגו שלו, על הרצון לקבל שלו. לכן ודאי שפורענות שבאה, היא באה בשביל הרשעים, זאת אומרת כדי יותר ויותר ויותר לגלות בנו רשעים, אבל היא פוגעת במצב של אדם שנקרא הצדיקים. כן.
מה ההבדל בין צדיק בירידה לרשעים, ובכלל העבודה בין רשעים לצדיקים באדם?
רשעים וצדיקים זה באדם אחד. זה מצבים. כן? לא מדברים על סתם בני אדם שקצת עושים רע או קצת עושים טוב. אנחנו מדברים על מצבים, אדם כלפי הבורא בלבד. אדם כלפי הבורא הוא נקרא עובד. זהו. ובו מצבים, כל המצבים הם צריכים להתרחש. צדיק, רשע, בינוני, כל הצדיק גמור, אינו גמור, רשע גמור, רשע אינו גמור. זה ארבע מצבים האלו, בינוני באמצע. אין חמישה מצבים, אפשר להגיד. הם, איך שמסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד ספירות, הם המצבים שאנחנו צריכים לעבור אותם. כל אחד ואחד עובר את המצבים. אז מרשע גמור, עד רשע אינו גמור, בינוני, צדיק לא גמור וצדיק גמור. כן. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים ואיך אנחנו מודדים את המצבים האלו, כלפי מה? מאיפה אנחנו בטוחים שהמדידה שלנו היא נכונה? הרי תצא לרחוב, כל אחד יגיד לך, אני בסדר. בינני, יגיד. לא צדיק, נו, נכון, נו, הרשע, ודאי שלא. אין אדם מחזיק את עצמו כרשע. בינוני, כמו כולם. אם אתה תדבר עם בני תורה, אז הם יגידו, אנחנו צדיקים, כי אנחנו עוסקים בתורה. זאת אומרת, איפה המדידה הנכונה? המדידה הנכונה היא אך ורק כלפי ביטול בקבוצה. שם יש לכם מדידות. שם אתה יכול למדוד. בעולם שלנו אין לך איזה קנה מידה, מודד, מכשיר, רוחני, שאתה יכול להגיד, או, עכשיו אני, אתה יודע, כמו עם סטופר, כמו עם משקלות, כן, כמו עם משהו שאתה שוקל ואתה אומר, היום אני ככה ומחר אני כך ואתמול הייתי כך. אין לך, חוץ מכלפי הסביבה. לכן הייתה שבירה. לאפשר לך על ידי ההתקשרות לסביבה בעצם להיות מודע איפה אתה נמצא ועד כמה שאתה מבטל את עצמך, עד כמה שאתה יכול על ידי זה לקבל כוח מהבורא. בעצם מה שקרה שאתה שהיית שלם כאדם הראשון קיבלת שבירה לחלקים רבים, והנשמה שלך, היינו, כל הכלי שלך התחלק, והבורא שהיה שורה שם גם כן התחלק ונמצא בכל החלקים האלו. אין? ממש כמו בלגו, אין? שבונים קודם תמונה ואחר כך חותכים אותה, כן? בפאזל, כן. ובדפיקה אחת מחלקים אותה להרבה מאוד חלקים. אז כמה שאתה את החלקים האלה מחבר, נותנים לך אותם לחבר רק לפי התוכנית מסוימת, אבל זה אתה כבר לא בעל הבית בתוכנית, זה מסדרים לך כך, כאילו נראה לך שקבוצה שכבר מוכנה, ואולי מצאת אותה במקרה, אולי מורה במקרה, הכל במקרה, לא חשוב. זה כבר זה, כי זה אתה לא יכול לקבוע את הדברים האלו, אבל שאתה מסדר אותם, אתה בעצם מסדר חלקי הנשמה שלך יחד עם חלקי הבורא שבהם, חלקי האור שבהם, וככה אתה לכן משחק כאילו באולם הזה יש לך מקום חומרי, כביכול קבוצה, זה אתה מרגיש באגו שלך, אבל זה לא קבוצה. הקבוצה זה מושג שאתה מתחיל להתייחס אליה כמו מושג רוחני. זה לא אנשים וזה לא החיבור אפילו ביניהם שרוצים להתחבר, לקפוץ, לשיר יחד. אלה שאתה מתחיל לראות בהם, בכל אחד ואחד, חלק מהכלי שלך, עם הבורא, עם חלק הבורא שנמצא שם. לא בפרצופים האלו. אלה במושג שנקרא סביבה. שהוא נמצא כאילו מסתתר אחרי החברים. ואז ברור לך שהשבירה וגם המציאות הזאת שלנו והחברים, זה הכל בא כדי לאפשר לך את העבודה הזאת, שכל פעם שתרגיש את עצמך רשע, אבל רשע כלפי מה? שחסר לך חשיבות הבורא, וכדי לקנות אותו אתה באמת פונה לסביבה. הסביבה הזאת שבה הכלים והבורא נמצא שם, שמאיר האור ונותן לך את המושג הזה. אני לא יכול, או שאנחנו מציירים כמו שקודם, תמיד אנחנו ציירנו את זה שכאילו במקום אחד הכל נמצא. כן, זה האדם בעצמו, האדם בעצמו וכל החלקים שנראים לו זרים, והוא בעצמו כלפיהם. לא חשוב איך לקרוא, איך לצייר. כן, אורן.
בציור שלך הראשון, מה זה הסימני שאלה?
סימני שאלה זה שאני רואה בירידות האלו, בשחורות האלו שציירתי, אני רואה על ידם, לומד על ידם, שאני אף פעם לא יכול להגיע לחשיבות הבורא, ליציאה מהאגו שלי, ואין לי כוח בעצמי לעשות כלום. אבל כל ירידה וירידה היא מלמדת אותי בחולשות שלי, בחוסר חשיבות, בתכונות, בשלבים, באופנים שונים. אני פחות ופחות ופחות על ידי הירידות האלה, בכל זאת אחרי הירידות באות העליות שאני משתדל בעצמי לעשות, כן? אחרי כל שלב ושלב כאן, בירידה, כן? וכאילו איזה מין עלייה קטנה, ועוד עלייה קטנה, כן? ואחר כך כאילו עלייה, אבל אני בסופו של דבר תמיד רואה שאני נמצא במצב שאני לא מסוגל. לא מסוגל. אבל לא מסוגל בכל מיני אופנים שונים. פעם למלות, בהתחלה זה למלות את האגו שלי, להשיג את הלימוד, לדעת כמה מלאכים בשמיים, אחר כך להשיג את הבורא, לתפוס אותו, לראות את העולם הרוחני, כאילו שאני נכנס כמו שאני עכשיו, רק לראות, רק להרגיש, אבל לא אני משתנה, אלא משהו מחוץ לי משתנה, לפני משתנה. עד שאדם מתחיל לאט לאט לייחס את השינויים בתוכו שהם צריכים להתרחש, ולא שמחוץ לו. וכל זה על ידי הירידות ועליות העבודה הזאת, עד שהוא בא בסופו של דבר לכאלו ירידות שהוא מבין שהשינוי צריך לעבור בו, שהוא נמצא באותה מציאות הקבועה, והכל תלוי בעצם בו, בשינוי התפיסה שלו. וכבר בזה הוא נמצא באיזה תחילת האמת. אז הוא מתחיל לחשוב, אז איך אני אשנה את עצמי? ומה אני אשנה? אז אומרים עכשיו, באמת על ידי המאור המחזיר למוטף, הוא מרגיש שבתוכו אין כוח לשינוי עצמי. אז אצל מי? כנראה האור. הוא מתחיל, כנגד שאלה ישנה התשובה מסוימת. הוא מתחיל להרגיש שההצלה הזאת, הישועה הזאת, חייבת לבוא מבחוץ, שהוא לא בטוח, לא מסוגל. אבל איך הוא ידרוש את השינוי הזה מבחוץ? ובכל זאת דורש אותו עכשיו לעצמו, שהוא רוצה שיבוא האור וישנה אותו, ואז הוא על ידי האור הזה הוא ישתנה, ואז הוא יהיה ממש בין עולם, בין לעולם הבא. זאת אומרת, צורה אגואיסטית. כן? אבל כבר תולה את עצמו בכל זאת בשינוי מלמעלה, שמכניע קצת את עצמו כלפי הכוח העליון. לפחות שיעשה לו שינויים. הוא כבר מתחיל לקבל את מרות הבורא, שליטת הבורא, שהוא עושה את הפעולות. מתוך זה הוא גם כן מתחיל להסכים לזה שהכל מה שקורה, קורה כנראה מלמעלה. עוד לא בהכל, לאט לאט, אבל מתחיל לקבל. אחר כך ישנם שלבים עוד יותר מתקדמים, שהוא מבין שאיזה שינוי צריך להיות, אם זה שינוי בו, אם זה שינוי על ידי הבורא, אז שינוי צריך להיות כלפי תכונת ההשפעה במקום תכונת הקבלה. שאם יהיה לו תכונת ההשפעה, אז הוא ירוויח את הכל. הוא ירוויח. אבל על ידי זה שיהיה לו תכונת ההשפעה. אז הוא מתחיל לדרוש תכונת ההשפעה. אמנם שזה להשפיע על מנת לקבל. אבל בכל זאת כבר משהו. אז מתוך זה הוא חושב, אז איך אני יכול, איך זה מבקשים להשפיע? להשפיע כנראה מבקשים מזה שנתנו לי סביבה, אז אני אעבוד עם הסביבה, שם כנראה אם אני אשתוקק להתחבר איתם, שזה נקרא כאילו פעולת להשפיע, מתוך זה אני אזמין את האור שלי שהוא יעשה לי השפעה, ואז על ידי השפעה אני אצא למרחב הרוחני ויהיה לי את כל טוב. ואז הוא מתחיל לחפש מה זה קבוצה, מושג הקבוצה, איך להיות איתה, איך לעבוד איתה. כבר שינוי גדול מאוד, הוא כבר תולה את עצמו בקבוצה ובקבלת הכוח השפעה, ושהאור יבוא ויביא לו דרך הקבוצה ובתוך הקבוצה כוח השפעה, והוא ישיג את הכל בתוך הקבוצה, בתוך הסביבה, זו סביבה הפנימית הרוחנית. הוא כבר יותר ויותר יכול לתאר לעצמו את המושגים האלו, אבל מה יהיה לי טוב? ודאי שזה עדיין לא נשמע, כן? כמו שרואים אנחנו, אבל זה מתקדם. עד שמגיע למצב שהמאור באמת מחזירו למוטף, כי כבר מתעסק בקבוצה. כבר מתעסק בהמשכת המאור, כבר בזה שהוא הביא לו תכונת ההשפעה, רק שמזה יהיה לו טוב. ואז מתחיל, מה זה שיהיה לי טוב, מתחיל בפרמטר הזה להיות שינוי. כל פעם, מסך כל הפרמטרים, אני בתוכי לקבל מעט לקבל, אחר כך אני כלפי הבורא, אני כלפי הקבוצה, אני כלפי השינויים שבי, כל פעם מכמה פרמטרים איזה אחד מהם משתנה. זה כמו שיש לך x שווה m פלוס n פחות z ועוד פחות y, נגיד v, כן? וכל האלו הנתונים, כל האלו נתונים, זה נגיד אני, כן? זה הבורא, זה הסביבה, זה הכוונה. כן? כל האלו הם נתונים לא ברורים, וה-X גם כן לא ברור. אז איך אנחנו עושים את זה? במקרה כזה יש לנו פתרון במתמטיקה מאוד פשוט, וזהו היחידי רציונלי, שאנחנו נותנים קביעות לגורמים, לכל הגורמים חוץ מגורם אחד, הוא נתון לשינוי. כן? כאן יכול להיות שינוי, שינוי, כן? כאן יכול להיות שינוי, כן? ואז כאן יש תוצאה. תוצאה. שכל הגורמים האלה הם קבועים. קבוע. אחר כך אנחנו משנים את היתר. אחר כך אנחנו לוקחים כל הגורמים האלו, כן? והם קונסטנט, סליחה, קבוע. כן? קבועים. קבועים. כן? ואז זה רק שינוי. ועוד, אתה מבין, ככה זה אנחנו מתקדמים. עד שמתקדמים למצב שרק הכוונה שלו היא בעצם צריכה עכשיו להשתנות מלא לשמה ללשמה, זאת אומרת שרק הפרמטר הזה שהתוצאה, איפה היא תהיה, במי, לטובת מי, ואז משתנה הכוונה. וככה מתקדמים. זאת אומרת, הסיבוב הזה הוא עושה לאט לאט ככה עד שמגיע ל... זאת המגמה. דרך תורה. זה על כל אחד ואחד כך עובר. כן.
תלמיד מארצות הברית שואל, מה עושים עם קבוצה עוד לא קיבלה צורה, אבל הרצון שלי להיות בה הוא חזק מאוד?
אין דבר כזה. אין דבר כזה. קודם כל, תמיד לאדם נותנים רצונות כאלו, שהוא תמיד נמצא בסביבה הנכונה, הכל תלוי ביחד שלו לסביבה. אין דבר כזה שסביבה לא מוכנה, ואי אפשר בסביבה איפה שנמצא האדם להתקדם. אין. יכול להיות שהם נראים כפושים ממש, זה לא אומר כלום על פנימיות שלהם. כן.
אני חושב שהוא אומר בעבורו המושג קבוצה עוד לא קיבל צורה. הוא רוצה להיות בזה, אבל בשבילו הוא עוד לא קיבל צורה. זאת השאלה.
שמה שעוד לא רוצה? כן.
מישראל שואלים, איך פונים לקבוצה?
אדם צריך לחפש את המושג הזה בפנים, בתוך אותה הסביבה שהוא נמצא בה. מושג הקבוצה זה כל הרצונות שלנו, כל ההשתקויות שלנו לבורא. וצריכים בתוכנו לגלות אותם, וכל אחד צריך להשתדל להתמודד עם האגו שלו כדי שהצורה החיצונית שלנו, קבוצה החיצונית, היא תתקרבנה כמה שיותר לקבוצה הפנימית האמיתית. אמנם שכל אחד ואחד עובד עם הצורה הפנימית שלנו, עם הקבוצה הרוחנית פנימית שהיא מסודרת, אבל בכל זאת הצורה החיצונית שלנו היא אומרת עד כמה שאנחנו בסך הכל קרובים לצורה הפנימית האמיתית. כן.
עודד מניו יורק שואל כך, אבל איך אני מודד את ההשפעה שלי כלפי הקבוצה? האם להגיד שאני משפיע, או שאני פשוט צריך להמשיך לנסות לעבוד כלפיהם בלי קשר לתגובה שלהם?
עבודה פנימית של האדם לא תלויה במה היא הקבוצה מבחוץ. הם יכולים להיות ממש נראים פושים ועצלנים וממש לא בעניינים כמעט, אבל יש להם איזה, בכל זאת לא עוזבים את הדרך. כן? אז זה כבר מספיק. זה כבר מספיק כדי להיות בתוכם ועם הניצוצות שלהם לעבוד. אז ודאי שצריכים בכל זאת לעשות כמה שיותר מאמצים כדי לקרב את הסביבה גם בחיצוניות. כן, כן.
מיפן, מאוסקה, שואלים, איך אני יודע לזהות מהי הקבוצה?
כל אותם אנשים שנמצאים בצורה הקבועה בהתקדמות בעבודה שלנו יחד עם כולם, לא עושים מעצמם משהו מיוחד, לא מוצאים את עצמם מהכלל ומשתתפים בכל הפעולות שלנו, זה נקרא קבוצה. אחרי כל אחד ואחד יש ניצוץ. ודאי שזה עוד לא ידוע מה יקרה אותו, בכמה גלגולים יכול להיות שהוא משיג את המטרה, או בגלגול הנוכחי או לא, ובכמה עוד בעיות אנחנו נראה שהוא מתקדם, אבל בסופו של דבר כן. כל אחד שבצורה קבועה נמצא בעבודה השיתופית והמשותפת הקבועה שלנו. כן?
תלמיד מהמרכז שואל, מדוע אני לא יכול לעשות את המדידה הזאת מול המעגלים השונים בחיים שלי, כמו משפחה, חברים? גם אולם אני יכול להרגיש את האגו שלי, וגם אותם אני יכול לצייר לעצמי כבורא שמסתתר שם.
לא נכון. אתה לא יכול, מפני שאין להם מגמה לבורא. ואתה צריך לחפש אותו השתוקקות, אותו הכוח, כמו שכאן מצויר כאן, כן? בצבע ירוק. זה מה שאני צריך. אני צריך להגיע לקבוצה ששם כמה שפחות יהיה כוח האגו השחור הזה, וכמה שיותר יהיה הכוח החשיבות, חשיבות האלוקות, חשיבות הכיבור. ואז אני רוכש את הכלי הרוחני. אין לי שום סיכוי אחר. לא במשפחה ולא בעבודה ולא בשום חברה אחרת אני לא יכול למצוא את הדברים האלה. אני לא צריך סתם לראות בכל האנושות שכינה הקדושה. זה איפה אני רואה? זה בדמיון שלי. זה לא נקרא מציאותי. כאן אני יכול לראות התחלת הכלי הרוחני, מפני שהם אנשים שבאמת מרגישים את זה. האוריון כבר פועל עליהם כך שכל הניצוצות הקדושה, ניצוצים האלו מהשבירה, הם מה שנשארו בכל אחד ואחד, הם כבר בוערים, ולכן אני מתחבר איתם, לכן מביאים אותי לקבוצה. ושם איפה שאני יכול ללמוד את חומת הקבלה, איפה אני יכול ליישם אותה בצורה הדדית, לקבל מהם תמיכה, יש לי מי לדבר, מי ללמוד. נו, שיאסוף את החמתו ויתחיל ללמוד את הקבלה, בבקשה. התפעל ממנה, אני לא מבין איך, על מה מדובר. מדובר על האנשים שיש להם, ברור שבטוח יש להם השתוקקות. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.